103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
בוקר טוב, יום רביעי, 22 ביולי 2026, ח' באב, תפשין פי וב. עכשיו 6, 4 דקות, 57 שניות. אתם על 103 FM. בהיר חם מהרגיל, יבש גם בערים, גם בפנים הארץ, אבל הביל במישור החוף. 26 עכשיו, 31 מעלות, בצהריים, באזור תל אביב. בצל החשש ממכת פתיחה איראנית, ארצות הברית השלימה תגבור כוחות בישראל. הצבא האמריקני השלימה צוות כלי טייס וצוותי קרקע נוספים בישראל לקראת אפשרות לאימות עם איראן. ובצהל נערכים לתרחיש של מתקפה רב זירתית מצד טהרן ושלוחותיה, ומעדכים את התאום עם סנטקום ומחזקים את מערך ההגנה האווירית. וגורם ביטחוני אומר לוואלה, מחכים להכרעה אמריקנית. מוואלה אני עוברת לראות מה קורה במעריב אונליין, מהי הכותרת הראשית עכשיו בעמוד הבית. הערכה חדשה, זה מה שיוביל את איראן לחדש את הירי לישראל. מגבירים כוננות, עלתה הסבירות לאימות ישיר עם איראן, וגם יש מילה או שתיים על הפרויקט שהולך לפרק את החות'ים מתימן. וזה הולך להיות הקלף מול איראן. האם אנחנו בכיוון מלחמה על מלא? ליאור שד משפיצר, עורכת, אחראית על השידור שקד מורג, ועל העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך. ארצות הברית השלים לפנות בוקר גל תקיפות נוסף נגד יעדים צבאיים ברחבי איראן. המטרה לשתק את היכולת האיראנית לאיים על שיט מסחרי במצר הורמוז. והכוחות האמריקנים תקפו מרכזי פיקוד צבאיים, תשתיות ימיות, מוסקים למטוסים, הנגרים, ומחסני כתבמים ומערכי לוגיסטיקה. באיראן דיווחו על פעילות נגדית של מערכות ההגנה האווירית, סוכנות תסנים דיווחה על פיצוצים, אלה נשמעו ממערב לעיר תבריז, בצפון מערב המדינה. בכירים אמריקנים אמרו שהנשיא טראמפ עומד להכריע בימים הקרובים בין שתי אופציות. הפסקת אש 10 ימים כדי לנסות ולהסדיר את סוגיית מיצר הורמוז, והצעה שאיראן ככל הנראה מסכימה לה, או חזרה למלחמה רחבה נגד איראן. ניסיון להכניע אותה בנושא הורמוז ותוכנית הגרעין. ובתוך כך, דיווח אתמול בבלומברג, ראש ממשלת בריטניה החדש, אנדי ברנאם, אישר לארצות הברית להשתמש בבסיסים הצבאיים הבריטיים לצורך תקיפות הגנתיות נגד איראן. ולשעבר ברנאם, ראש עיריית מנצ'סטר, מנהיג מפלגת הלייבור, שלשום נכנס לתפקידו רשמית, לאחר שהוא נפגש בארמון בקינגהם עם המלך צ'ארלס השלישי וקיבל את המנדט להרכיב ממשלה. טראמפ אמר אתמול, האיראנים עוד לא ראו כלום. במהלך מסיבת עיתונאים אתמול בבית הלבן, בהשתתפות נשיא לבנון ג'וזף אאון, סיפק הנשיא האמריקני טראמפ הצהרות לוחמניות במיוחד בנוגע להמשך המערכה מול איראן. כשהוא נשאל אם בכוונת ארצות הברית להמשיך בהפצצות באיראן, טראמפ ענה הם רוצים נואשות להיפגש כדי לסיים את זה, כי הם פשוט מושמדים. עד שהם יהיו מוכנים להיפגש בצורה משמעותית, לנו אין עניין בזה. טראמפ התגאה בהישגים הצבאיים, אנחנו פוגעים בהם ברמות שאף אחד לא חשב שהן אפשריות, גרמנו להם נזק, ייקח להם עד 20-25 שנים להשתקם ממנו, בחינות הם עוד לא ראו כלום. אנחנו היינו נחמדים אליהם עד עכשיו. והנשיא טראמפ התייחס גם לסוגיית הגרעין, וגם לחיסול מתקנים רגישים. והוא רמז על הפעולות הקרובות. הכלל הוא אמר, פשוט מאוד, לא יהיה להם נשק גרעיני. כל אתר שהם אפילו חושבים בו על גרעין, אנחנו נתקוף בעוצמה רבה מאוד. וההיערכות בישראל במערכת הביטחון מעריכים כי הסיכוי לעימות ישיר בין איראן לבין ישראל גדל, וכי כעת מדובר בסבירות בינונית עד גבוהה, ואת זה אמר גורם ביטחוני בכיר, ולדבריו כרגע אין שום דבר ספציפי, אבל אנחנו מגבירים היערכות ומוכנות. בצהל השלימו בימים האחרונים שורה של תהליכים מבצעיים להגברת המוכנות לאפשרות של עימות מול איראן, ומרבית ההכנות נעשות בעורף. הצבא גם מגביר את המוכנות בחיל האוויר, לאפשרות שהוא יידרש לפעול בהתקפה באיראן, וזאת בעקבות בקשה אמריקנית או לאחר שאיראן תתקוף את ישראל. לעת עתה בירושלים לא מזהים פעילות של איראן להרחבת הלחימה בישראל, אבל בצהל מבינים, מדובר בעניין שיכול להשתנות צ'יק, תוך זמן קצר. נשיא המדינה יצחק הרצוג נסע עם אש הצהרה מיוחדת, עסקה במערכת הבחירות הקרובה, הוא טען כי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא העליון נועם סולברג, וראש השבק דוד זיני, הציגו לו איומים על תואר הבחירות מבפנים גם מבחוץ.
לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ואת ראש השבק דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על תואר הבחירות מבית ומחוץ. הצגנו חזית אחידה בנושא, והתחייבנו לתת תמיכה וגיבוי לוועדת הבחירות המרכזית ולכל גורמי הביטחון והאכיפה. אני קורא לכל רשויות החוק לעמוד בנחרצות וביעילות כנגד איומים אלו.
הנשיא פנה לפוליטיקאים בכל המפלגות, הוא ביקש לא לחצות קווים אדומים, אל תהפכו יריבים לאויבים, הוא אמר. בחירות זאת לא מלחמת אזרחים, זו הזדמנות להשפיע על עתידה של המדינה ועל סוגיות גורליות שעומדות על הפרק. אני קורא לכל אזרחי ישראל לקחת חלק פעיל בבחירות, לשמוע, להשמיע, לכבד, להצביע. עוד אמר הרצוג, אחיותיי ואחיי, ערב תשעה באב אני מתפלל, שנזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים. ולשם כך בואו נזכור ונזכיר את הלקח ההיסטורי. שנאת חינם החריבה את ביתנו. ישראל נערכת בימים האלה לקליטת מטוסי תדלוק אמריקנים נוספים על רקע ההיערכות להגברת ההתקפות באיראן. במשרד התחבורה ברשות שדות התעופה מעריכים קליטה של 7 מטוסי תדלוק נוספים בנדבג, נוסף על 33 מטוסים שכבר חונים בנמל התעופה, וזה יחייב ביטול של טיסות אזרחיות. אמש פורסם במהדורה המרכזית, חדשות 12, כי הפתרון המסתמן לסוגיית האומס, הפיכת נמל התעופה רמון לבסיס צבאי אמריקני מלא, וביטול הקווים האזרחיים לאילת. והמשמעות היא ביטול של כל הטיסות, טיסות הפנים הארציות, גם מחיפה, גם מנמל התעופה בן גוריון, לאילת וממנה.
103 FM, הכותרות.
עכשיו 6:15 דקות, אתם על 103 FM. בהיר היום, חם מהרגיל, יבש, גם בפנים הארץ, גם בהרים, אבל הביל במישור החוף. 26 עכשיו, 31 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. הנה הכותרות הגדולות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הסכם עם סעודיה, שיספק לממלכה תוכנית גרעין אזרחית ויכול לפתוח את הדלת להשארת אורניום בשטחה. כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים בממשל. צבא ארצות הברית תקף הלילה יעדים צבאיים באיראן, לילה 11 ברציפות. מפקדת החירום של איראן איימה מנגד כי אם ארצות הברית תתקוף אתרי גרעין, הדבר יחשב להרחבת המלחמה. וכל האינטרסים של ארצות הברית ובעלות בריתה באזור יותקפו. ועל פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, מדינות ערב במפרץ הפרסי מפעילות לחץ על ארצות הברית, כדי לוודא שישראל לא תחדש את תקיפותיה באיראן. זאת מחשש כי מעורבות ישראלית תגרור תגובה איראנית נגד תשתיות אנרגיה שלהן, ותקשה עליהן להצטרף בעצמן לתקיפות נגד איראן במידת הצורך. ונשיא המדינה יצחק הרצוג אמר אמש בהצהרה לתקשורת, כי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא העליון נועם סולברג, וראש השבק דוד זיני, הציגו לו איומים, על תואר הבחירות, גם מבפנים, גם מבחוץ. אלה הכותרות כאן ב-103 FM.
הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
טוויטר, טוויט, זה כבר מזמן לא נקרא טוויטר, זה בעצם איקס, רשת האיקס. וואלה. יוסי מזרחי, חדשות 12. דמות מוכרת מעולם הספורט, נבחרה לגשר סלש לתווך בין ארגון הפשיעה מוסלי לארגון הפשיעה ג'רושי בסכסוך ג'פניקה. להערכת גורמים בעולם התחתון, משפחת מוסלי תסכים לבסוף לשלם כ-10 מיליון שקל לג'רושים פיצוי, ובכך בא לסושי גואל ותמה פרשת ג'פניקה. חכו, זה רק מתחיל הבירור. עורכת הדין יעל שלגי מצייצת הלילה, הנשיא הרצוג נזכר פתאום לדאוג לדמוקרטיה, לאחדות שלנו ולתואר הבחירות. איפה הוא היה בארבע השנים האחרונות? איפה הוא היה כשהממשלה הזו הפכה את ישראל לעריצות הרוב? איפה הוא היה רק בשבוע הקודם כשהממשלה העבירה את חוקי ההפיכה המשטרית? איפה היית, הנשיא הרצוג? ראש עיריית ניו יורק הנבחר זוהרן ממדני הודיע הלילה כי לעירייה אין סמכות משפטית להוציא לפועל את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי נגד ראש הממשלה נתניהו. ההצהרה היא הייתה מצולמת, וממדני קרא לממשל הפדרלי לבצע את המעצר, והוא הכריז נתניהו לא רצוי בעיר. בעקבות כך ממדני טען שהוא ורעייתו מתמודדים עם איומים על חייהם בעקבות ההתבטאויות בנושא ישראל והמלחמה בעזה. קשה להתכונן לאיומי מוות, אבל כשאתה מוכן לדבר למען כולם יש לך השלכות, אמר ממדני בריאיון למגזין רולינג סטון. וגם כשהייתי חבר באסיפה המדינית, ודיברתי על כך שזה לא מקובל שאנחנו שולחים מיליארדי דולרים כדי להרוג פלסטינים חפים מפשע, קיבלתי הודעות קוליות שאימו עליי באופן דומה. השורה התחתונה והכותרת, ראש עיריית ניו יורק, ממדני, הלילה הודיע, אין לי סמכות משפטית להוציא לפועל את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. למה דיברתי? ככה. כי על מילים אין מס. ועכשיו, באמת ועכשיו, אני מבקשת תשומת לב. נשיא ניקרגואה, דניאל אורטגה, הודיע בתחילת השבוע כי בכוונתו לבטל את הבחירות במדינה. בעצרת של תומכי מפלגתו, הופעה פומבית ראשונה שלו מזה 61 ימים, אורטגה אמר ככה, לא יהיו יותר בחירות. נעבוד יחד עם האספה הלאומית והמוסדות הרלוונטיים על חקיקה, בגלל שאנחנו צריכים לבנות חומה ומחסום כנגד מתכנני ההפיכה ונגד הבוגדים שמוכנים למכור את המדינה שלהם. הוא בן 80 אורטגה. הוא שולט במדינה יחד עם אשתו, ובשנים האחרונות מדכא ביד קשה כל התנגדות לשלטון. הבחירות לנשיאות היו אמורות להתקיים בנובמבר, בשנה הבאה. לאחר שבשנה שעברה הקונגרס אישר את הארכת הקדנציה הנוכחית של אורטגה בשנה נוספת. לפי פעילי מחאה במדינה וארגוני זכויות אדם בתחילת החודש, שללו השלטונות בניקרגואה רישיונות עריכת דין מאלפי עורכי דין במדינה, בלי להתקן אותם מראש, בלי לנמק. ולפי הדיווחים, עורכי דין רבים, גם כאלו שפועלים מחוץ לניקרגואה, גילו שהם לא יכולים לעשות פעולות מול מוסדות המדינה. למה? כי הרישיון שלהם נשלל. העולם מתקדם, נכון, אבל גם נהרס. מהפכת ה-AI מביאה לזיהום סביבתי חמור, ואני לוקחת את הדברים מישראל היום, הבוקר. אסף גולן כותב, מאחורי הממשק מלוטש של צ'אט GPT ושל קלוד, מסתתרת מציאות סביבתית מדהיגה, גם מחיר אנרגטי כבד שרק כעת מתחיל להיחשף. מחקר בינלאומי חדש של קואליציית האקלים, זה נקרא Climate Action Coalition, מטיל פצצה. תעשיית הבינה המלאכותית דוהרת לעבר צריכת חשמל מפלצתית. היא תשווה בקרוב לצריכה שנתית של יפן כולה. הנתונים שנחשפים במחקר מציירים תמונה דרמטית. עם סיכון אקלימי. חוות שרתים בעולם, אם הם היו מדינה עצמאית, המדינה הזאת הייתה מדורגת במקום ה-11 בעולם בצריכת חשמל. עכשיו, המערכות האלה צפויות לפלוט 320 מיליון טונות של פחמן דו-חמצני בשנה, יותר מטריליון דולר כבר הוקצו להקמת תשתיות AI חדשות, ולמרות הדימוי הענקי הזה, ההייטקי, רק 27% מהחשמל של מרכזי הנתונים מגיע ממקורות מתחדשים. רובו עדיין נשען על פחם ועל גז טבעי. רשת החשמל היא על סף קריסה. החוקרים מזהירים שהמכשול הגדול של המהפכה הוא לא מחסור בשבבים, אלא מחסור חמור בתשתיות חשמל.
אתמול בחמש אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור. הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים כי הגן שלנו סגור. דוביות נרדמות מסודרות בסל.
לא כל כך נעים, אבל הגן הזה הולך להיסגר. אם פספסתם את אחד המופעים המדוברים של השנה שהעניקו לנו אושר רגעים של אושר ונוסטלגיה. כבר עשרות אלפים אנשים ראו. יש הזדמנות אחרונה לצפות ביודית רביץ, גידי גוב, יוני רכטר, דיוויד ברוזה, במופע הכבש ה-16. הכבש מגיע להופעות האחרונות. מופעי האיחוד המרגשים מגיעים לישורת האחרונה עם הופעות בספטמבר ובאוקטובר. זה קורה לאחר עשרות הופעות מצליחות, אליהן אזלו כל הכרטיסים, חודשים מראש. ההופעות האלה הפכו לתופעה תרבותית ארצית וחיברו דורות שלמים של אוהבי מוזיקה ישראלית, נהרו לכל הופעה. טוב, אז זה הולך לרדת מהבמה. אחרי הצלחה מסחררת. אבל תשמעו, לכל דבר טוב יש סוף. טוב, אני חטפתי הלם כששמעתי שהרופא שלי, פרופסור שלמה משיח, זהו, גם הוא עזב. בזכותו, בזכות פרופסור משיח, אני אמא. מת אתמול בא אליי הבן שלי ואמר לי, שמעת? פרופסור משיח איננו. היינו בהלם. אז הלכנו למור פרופסור שלמה משיח, מגדולי הגניקולוגים בישראל. מאבות הפריית המבחינה. הוא סייע להביא לעולם רבבות תינוקות. הוא נפטר בגיל 89. הוא היה שותף ללידת המבחינה הראשונה בארץ. הוא כיהן כמנהל האגדי של בית החולים לנשים בשיבה. הבן אומר, שכבר גם הוא פרופסור לגניקולוגיה, רואי, אבא הקים דור של תלמידים, והם הצטיינו. הערכה היא שהוא סייע להביא לעולם ל-40,000 תינוקות. אני הייתי בטוחה שהוא יישאר לנצח. בשבילי, פרופסור למשיח, זה משהו שלעולם לא ייעלם. אבל מסתבר שהבית שלו בתל אביב נפגע ישירות, מטיל איראני, במבצע בעם כלבי. והוא רץ לממד במהלך הזקה, והוא נחבל. וזה הוביל להידרדרות במצבו. הוא הותיר שני בנים, שתי נכדות, והתפתחויות פנטסטיות במדע בישראל. אגב, מי שהיא תינוקת המבחינה הראשונה בישראל, היא רומי נוימרק. וזה קרה ב-1982. אשת התקשורת רומי נוימרק. הוא החזיק גם בשיא העולמי, של גיל היולדת המבוגרת ביותר בעולם. אני לא חושבת שזאת אני, אבל יכול להיות. פיל קולינס, פיל קולינס הגדול, פיל קולינס מצוי בשנים האחרונות במצב מורכב. בשנים האחרונות הוא חוזר בעצם לקבל הערכה, אחרי שהוא היה קצת סקחת וחוותות. עכשיו, הוא מבחינה בריאותית, המצב לא טוב, יש לו כאבי, הוא סובל מכאבי גב חזקים מאוד. את החלק שלו בסיבוב ההופעות לאיחוד להקת ג'נסיס, שהוא היה חבר בה, הוא נאלץ לבצע כשהוא יושב. הבן מילא את מקומו ליד התופים. יש לו גם בעיות שמיעה. ובקיצור, הוא הודיע לאחרונה שהוא כבר לא מסוגל לשיר יותר. הוא בן 75. אבל בכל זאת קצת נחת. בחודש נובמבר הוא ייכנס להיכל התהילה של הרוק. ועוד קודם לכם, ב-18 בספטמבר, תצא מהדורה מורחבת לאלבום הבכורה שלו, Face Value, לכבוד יום ההולדת ה-45 של האלבום. זה האלבום הבכורה של קולינס, וזה השיר, In the Air Tonight.
שלוש FM הכותרות.
שש, 30 דקות, 32 שניות, אתם על 103 FM, 26 עכשיו, 31 מעלות בצהריים, בהיר, חם, מהרגיל, יבש גם בערים, גם בפנים הארץ, אבל הביל במישור החוף. הכותרות, וואלה, טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי, היסטורי, עם סעודיה. עידן קבלר מביא לוואלה את הכותרת מוושינגטון. ההסכם צפוי להיחתם בשבוע הזה, יעניק לחברות אמריקניות בלעדיות בפיתוח תשתיות בשווי עשרות מיליארדי דולרים. הממשל מסביר כי המהלך יבטיח פיקוח נוקשה וימנע פיתוח נשק, אבל בקונגרס מתגבשת התנגדות, החשש הוא למרוץ חימוש במזרח התיכון. כך בוואלה. במעריב, טראמפ הסתבך מול איראן, מעריב אונליין, דווקא ישראל עשויה לספק לו גלגל הצלה. אבי אשכנזי, 6 בבוקר, מביא את הכותרת הזאת. המצור האמריקני בהורמוז חונק את איראן, אבל עליית מחירי הנפט ובחירות האמצע דוחקות בטראמפ להציג הישג. ההסכם עם לבנון והסכמי אברהם עשויים לספק לו מוצא מהמשבר, וזה קורה בסיוע ישראל. ממעריב אני עוברת לוויינט. ארצות הברית, לאחר חילופי האיומים, ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף הלילה באיראן. זה כבר הלילה ה-11 ברציפות. באיראן השיבו לאיום של טראמפ להפציץ את הר המקוש, אמרו כל האינטרסים של ארצות הברית ובעלות בריתה באזור יהיו יעד אם אתרי הגרעין יותקפו. הלאה, בהארץ, לא, בואו נראה מה בהיום של ישראל היום. הדיווח הוא שטראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה. אוקיי. הארץ, אונליין, בגץ והיועמאשית הצליחו לבלום את ההפיכה, אבל הסכנה לא חלפה. בגץ והיועמאשית בלמו את רוב ניסיונות ההשתלטות על מערכת המשפט, אבל לא את הפוליטיזציה של המשטרה וחדירה למוסדות אחרים. מומחים למשפט חוקתי שדיברו עם הארץ, סבורים שהמאבק על עצמאותם בא על חשבון ההגנה על זכויות האדם, בעיקר על הפלסטינים. העליון מגיע בהרכב חסר, מוחלש, לבחירות. הלאה, ב-12, חדשות 12, כותרת ראשית. מיד, אני מחכה שחדשות 12 יעלו כאן על המסך. לילה 11 ברציפות, ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף באיראן, בין המוקדים שהותקפו, הבירה טהרן, היו גם מטרות על הכוונת של וושינגטון, מטרות אחרות, כאן אני בכותרת לא רואה מהן, ובמאקו, הכותרת הראשית עכשיו, וגם מאקו ככה בעל צלתיים, עולים על המסך, הסכם היסטורי שטראמפ אישר והקשר לישראל. על פי הדיווחים בארצות הברית, הנשיא האמריקני חתם על הסכם עם מדינה ערבית, עם סעודיה, ורוביו שלח מסר לאיראן, הם לא רציניים. אוקיי, זה במאקו. בחתונמי, מה קורה? אחד הזוגות מסיים את התהליך. טוב, בסדר. חשבתי שיותר מזוג אחד. הלאה. עוברים לעיתונות המודפסת, במעריב. בירושלים מעריכים, מתקרבים לאימות. עוד כותרת במעריב, עמוד ראשון, המטרה, נורמליזציה. טראמפ ערך בבית הלבן את נשיא לבנון, אהון, והציר שכוונתו לסיים את העוינות בין ירושלים לבין בירות. כוחות צהל ירו לעבר כוח של הצבא הלבנוני שחרג משטח הפיילוט. ידיעות אחרונות, ארצות הברית צפויה להסלים את התקיפות באיראן והסיכוי למעורבות ישראלית עולה. אם איראן תתקוף, נקה בהם. יש לנו בנק מטרות גדולות. וגם תמונה יפה, לחיצת ידיים, המבחן האמריקני, נשיא לבנון אהון, בפגישתו ההיסטורית עם טראמפ בבית הלבן. המטרה, לשים קץ לעוינות בין לבנון לבין ישראל. והדיווח המדאיג, איראן העבירה אלפי צנטריפוגות למתקן הסודי בהר המקוש. האיום של טראמפ, אנחנו בהחלט נתקוף את הר המקוש, את האתר החדש, ונפגע בו בעוצמה רבה מאוד. וגורם מדיני אומר, ישראל לא מעוניינת בשלב הזה להצטרף ללחימה, אבל במקרה של אימותי, תנצל את ההזדמנות כדי לפגוע ביכולות של טהרן. כך בידיעות אחרונות. בישראל היום, איראן טרם ראתה דבר, עד כה היינו נחמדים, אמר טראמפ, נשיא ארצות הברית מאיים בהסלמה, נקה באופן כבד בכל אתר, שרק נחשוב שיש בו גרעין. ובהארץ, גם כאן טראמפ עושה את הכותרת הראשית, מחיר הנפט עלול לחזור לסיאו ולגבות מחיר מטראמפ. ועוד כותרת, הרצוג, הנשיא עושה. זיני ויור ועדת הבחירות הציגו לי איומים על תואר הבחירות מבית ומבחוץ. כלכליסט, מחירי המזון עלו, סל הקניות של הישראלים מתכווץ. נתוני סטורנקסט הגיעו לידי כלכליסט, והם מלמדים. ירידה כספית של 1.5% במחירות בסופרמרקטים ברבעון השני של השנה. ובשקלול עם עליית מחירי המזון, הירידה מעמיקה ל3.6%. והחולשה במחירות הובילה את הקמעונאים לנקוט צעדים חריגים כדי להשיב את הלקוחות. משיווק של מוצרי חשמל ועד שיווק רכבים בתוך הסופרמרקטים. דה מרקר עכשיו, אלפי נפגעים מחכים לפיצויים, יריב לוין מעדיף לחלק. מה? ג'ובים. 2,500 נפגעי מלחמה הגישו ערעור על הפיצוי הכספי שנקבע להם, אינם מקבלים מענה כבר שנים. הוועדות שאמורות לדון בערעורים כמעט לא מתכנסות, קיבלו 12 הכרעות בלבד מאוגוסט 25, ובין הסיבות העיקריות לשיתוק סחר מחר פוליטי של שרי הליכוד שממנים לוועדות מקורבים. חלק מהוועדות לא פעילות. למה? כי לאנשים פשוט לא אכפת. כך בדמרקר. גלובס אונליין, הצועות לטווח ארוך והנחה בעמלות, כך הפכה הראל להיט של משקיעי הגמל. מתחילת השנה, חברת הביטוח הראל הפכה לאחד הגופים הפופולריים בשוק הגמל, עם גיוסים של מעל 6 מיליארד שקלים. זה היקף שלא ראינו כמותו. וזאת למרות הסתרחות מאחור בצועות באותה תקופה. בשוק מסבירים שהלקוחות נוהרים אחרי הצועות הארוכות, 3 שנים, יותר מזה אפילו. כך הפכה הראל ללהיט של משקיעי הגמל. ובכלכליסט אונליין, בואו נראה אם משהו חודש, כך מתגלגל הזיהום העצמיק בכביש לצלחת שלנו. מחקר חדש מגלה שכשהצמיגים נשחקים, הם מתחילים לתפקד כקפסולות מזהמים. משחררים לסביבה כימיקלים מסוכנים. אלה יכולים לחדור לגידולים החקלאיים. משם הם מגיעים בקלות לצלחת שלנו. בבדיקות שהתבצעו בישראל וגם בעולם, המזהמים כבר נמצאו במזון היומיומי, שנמצא אצלנו במקרר. ככה מתגלגל הזיהום מהצמיג בכביש לצלחת שלנו. אלה כל הכותרות.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
הפגישה של נשיא ארצות הברית טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו הייתה אמורה להתקיים השבוע, נדחתה ביוזמת וושינגטון. שני מקורות אישרו להארץ כי אחת הסיבות לתחייה הייתה רצונה של ארצות הברית לדחוק בישראל להתקדם ביישום הסכם המסגרת בלבנון ולהתחיל בנסיגה באזור הפיילוט הראשון. אבל אחד המקורות אמר שהפגישה נדחתה גם בשל המצב באיראן. במקביל, הנשיא טראמפ נפגש אתמול בבית הלבן עם נשיא לבנון, ג'וזף אאון. הוא אמר עליו שהוא יכול להפוך לאחד המנהיגים החשובים במזרח התיכון. מקור ישראלי הכחיש שארצות הברית היא שדחתה את הפגישה, לדבריו נקבעה לאתמול, וטען שהסיבה לכך הייתה ההחלטה לדחות את טיסת נתניהו לוושינגטון על רקע דחיית טקס ההשקבה של הסנאטור המנוח לינדזי גראם. עם זאת, מקור רשמי בממשל של טראמפ אמר להארץ שהפגישה בין השתיים בבית הלבן בכלל לא נקבעה. אם אכן תצא לפועל פגישה בין טראמפ לבין נתניהו, המצב באיראן ובלבנון צפוי לעמוד במרכזה. הערכות בישראל הן כי ראש הממשלה עדיין מעוניין לחדש את המלחמה עם איראן ולהשתתף בה באופן פעיל.
כל דבר שאתה עושה אתה פוליטי, אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי, אתה פוליטי, אני פוליטי.
הכל, הכל פוליטי. סקר חדשות 13 פורסם אמש, חוזה, שגוש המפלגות היהודיות המתנגדות לנתניהו נחלש במנדט. הם זכו ב-61 מנדטים בסקר של השבוע שעבר. מפלגות הקואליציה נחלשות גם הן במנדט, יורדות ל-49. המפלגות הערביות מקבלות 11 מנדטים, שניים יותר מהסקר הקודם. ועל פי הסקר, מפלגת הליכוד נחלשת במנדט, 21 מנדטים עכשיו. בדומה לישר של גדי אייזנקוט, שומרת על כוחה. מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט נחלשת במנדט, יורדת ל-14 מנדטים. הדמוקרטים שומרת על כוחה 11 מנדטים. ישראל ביתנו נשארת עם 10 מנדטים. יהדות התורה ללא שינוי, 8 מנדטים. ש"ס, 8 מנדטים. היא מתחזקת במנדט לעומת השבוע שעבר. עוצמה יהודית מקבלת, כמו בסקר הקודם, 7 מנדטים. חד"ש, תע"ל ומפלגת רע"מ מתחזקות כל אחת במנדט. זוכות ל6 ול5 מנדטים, בהתאמה. הציונות הדתית נחלשת במנדט, זוכה ב5 מנדטים. מפלגת בית ציוני של יועז הנדל וחילי טרופר שומרת על כוחה 4 מנדטים. בלד וכחול לבן לא עוברות את אחוז החסימה, כמו שהיה בסקרים האחרונים. הציונות הדתית, מפלגת הציונות הדתית, שוקלים לשריין את דוקטור אבישי בן חיים ברשימה לכנסת, וכך פורסם אמש במהדורה של כאן חדשות. יו"ר המפלגה בצלאל סמוטריץ' מקווה לגוון את הרשימה באמצעות שריון של דמות מזרחית או דתית מתונה, מקום שני שהיא תהיה. מטרתו של סמוטריץ' לפנות לקהלים דתיים לאומיים ששוקלים הצבעה למפלגות בגוש מנגד. אבישי בן חיים אמר, זה בכלל לא על הפרק. וממפלגת הציונות הדתית נמסר, הרשימה תהיה מגוונת, והיא תמשיך את העשייה הנרחבת בכלל התחומים. ועוד אני יכולה לומר לכם, שבגוש הסוויצ'רים, כולל דמויות מזוהות עם הימין, מבקשות לקדם הקמת ממשלה ציונית רחבה אחרי הבחירות, יחשבים המגעים, נמשכים המגעים מאחורי הקלעים. אבל, למרות ריבוי הפגישות, טרם התגבלה החלטה על הקמת מסגרת פוליטית אחד שתאגד את כלל הגורמים. למה? הסיבה המרכזית. כולם ממתינים להחלטה של גלעד ארדן בנוגע לחזרתו לחיים הפוליטיים. יום שני בערב התקיימה פגישה סגורה ביישוב נחושה, ליד בית שמש. בין דדי סימחי, אופר ברקוביץ' לשעבר יור תנועת התעוררות, ושבות רענן ממייסדות פורום נשות המילואים ניקים. הניסיון היה לבחון אפשרות לאיחוד כוחות ולגבש מהלך פוליטי משותף. מוקדם יותר השבוע נפגש סימחי, דדי סימחי, עם יור כחול לבן בני גנץ, במקביל התקיימו גם שיחות בהם השתתפו יולי אדלשטיין והילד שקד. 100 מגעים הם המסתמנים, שני מוקדי התארגנות מרכזיים. אחד, סביב אדלשטיין ושקד, והשני, סביב גנץ וסימחי. אלא שגורם שמעורה בפרטים אמר לישראל היום, לביני אשכנזי בישראל היום, כי ההמתנה לארדן היא שמעכבת את כינוס המסגרת האחת. כולם מחכים לראות מה ארדן יעשה. הערכה היא שארדן צפוי להודיע על כוונותיו בתקופה הקרובה, אבל בשלב זה אין לוח זמנים ברור. וגם בקרב המעורבים במגעים אין מי שיודע להעריך מתי תתקבל ההכרעה. אז בימין מחכים שארדן יודיע על ההתמודדות שלו, ובינתיים מתגבשים. מתגבשים עצירים.
103 FM הכותרות.
שש 46 דקות, 8 שניות. אתם על 103, אפה מיני הכותרות הגדולות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הסכם עם סעודיה, יספק לממלכה תוכנית גרעין אזרחית, יכול לפתוח את הדלת להשארת אורניום בשטחה. כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל, מפי גורמים בממשל האמריקני. צבא ארצות הברית תקף הלילה יעדים צבאיים באיראן, הלילה ה-11 ברציפות, ומפקדת החירום של איראן איימה מנגד כי אם ארצות הברית תתקוף אתרי גרעין, אז הדבר יחשב להרחבת המלחמה. וכל האינטרסים של ארצות הברית ובעלות בריתה באזור יותקפו. ועל פי דיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל, מדינות ערב במפרץ הפרסי מפעילות לחץ על ארצות הברית, כדי לוודא שישראל לא תחדש את תקיפותיה באיראן. זאת מחשש כי מעורבות ישראלית תגרור תגובה איראנית נגד תשתיות האנרגיה שלהן ותקשה עליהן להצטרף בעצמן לתקיפות נגד איראן במידת הצורך. ונשיא המדינה יצחק הרצוג אמר אמש בהצהרה לתקשורת, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית והמשנה לנשיא העליון נועם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית המשנה לנשיא העליון נועם סולברג וראש השב"כ דוד זיני, שניהם הציגו לו איומים על טוהר הבחירות, גם מבפנים, גם מבחוץ. בהיר חם מעט מהרגיל, יבש גם בהרים, גם בפנים הארץ, אבל הוויל במישור החוף. עכשיו, באזור תל אביב, 26 מעלות, 20% לחות, בצהריים המקסימום 31 מעלות, 59% לחות.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
עוד כמה ציוצים. אמיר שרבי, יונתן אוריך והליכוד חייבים לייצר סרטוני AI שקריים בשביל לגרום לציבור לסלוד מאייזנקוט. כל מה שאייזנקוט והאופוזיציה צריכים זה לקחת סרטוני אמת מהארכיון של 4 השנים האחרונות ופשוט להציג אותם לציבור. ונדב אייל מידיעות אחרונות מצייץ הלילה, הם הבינו בדיוק מה הם עושים, הם רצו שכולם ידברו על הסרטון, וזה בדיוק הרי מה שקרה אתמול, כולם דיברו על הסרטון היום הזה. אורך ושות מספיק חדים כדי להבין מה הם עשו. הם גם שוחקים את סף הרגישות הציבורי להתקפה על אייזנקוט כאב שקול. בפעם הבאה זה פחות חדשות יהיה. ובשלב הבא הם גם יאשימו אותו שהוא משתמש בזה. מדובר בתורת לחימה. נגד משפחות החטופים. כך נדב אייל, מידיעות אחרונות. ערב תת באב. כותבת חן ארצי סרור בידיעות אחרונות, תת באב לא הצליח להתברג אל לב הישראליות, בשונה ממועדים אחרים. היותו יום צום ממוקם ככה אי שם באמצע החופש הגדול, זה הותיר אותו רחוק מהלב. בערב הצום יש מנהג יפה להתכנס במרכזי ערים, לשוחח על שנאת חינם. אבל גם המסורת הזו היא חדשה, ולרוב מתקיימת במרחבים מצומצמים ובורגניים יחסית. וממש לידה כותב פרופסור ידידיה שטרן, שהוא היום נשיא JPPI, המכון למדיניות העם היהודי, פרופסור למשפטים לשעבר בבר אילן, שדרושה אמפתיה בהיעדר כללים מוסכמים לניהול מחלוקות, כל מחנה מנסה להשתמש בכוח שלו כדי לעצב מחדש את המציאות לטובתו. וככה הוא חותר, ככה הוא חותר תחת חומת ירושלים של דורנו. על פי סיפור עממי, נפוליאון עבר ליד בית כנסת בתשעה באב. שמע מהבית הכנסת בכי, קינות. הוא אמר, מה זה? כשהוא הבין שהאבל העמוק הזה שהוא שומע את הבכי, הוא על חורבן בית מקדש שקרה לפני 2000 שנים. אז נפוליאון אמר ביראת כבוד, מי שזוכר לבכות על חורבן עתיק כל כך, יזכה לבנות מחדש את מה שעבד לו. הזיכרון, לפחות על פי האגדה הזו, זה כוח בונה לתיקון. אבל השנה, תשעה באב, תשפ"ו, ואב צריך לחשוש שאולי שכחנו. נצום, נכון. ונקיים את מנהגי יום האבל הלאומי, מצוות אנשים מלומדה. אבל אף על פי כן אין מנוס מלקבוע שאנחנו שכחנו. המסורת מייחסת את אובדן העצמאות היהודית בשתי הממלכות הקודמות לשנאת אחים. היא עיקלה מבפנים את כוח העמידה של היהודים מול האויבים. שריפת אסמים כשהאויב צר על ירושלים. זה הסמל המובהק לטירוף שאליו יכולה להגיע שנאת האחים. והנה היום אנחנו מסתכנים בהצתה של אסמי הריבונות, חתירה תחת שלטון החוק, אובדן אמון במוסדות המדינה, ערעור המשילות, ושוב תוך כדי מלחמה מול האויבים. ועל פי סקר התקני של המכון שהוא עומד בראשו, פרופסור ידידיה שטרן, המכון למדיניות העם היהודי, רוב הישראלים, 55% סבורים, שהאיום הגדול על העתיד שלנו לא מחוץ לגבולות המדינה. איומים ביטחוניים ואנטישמיות בעולם. לא, האיום הוא בתוכנו. ולדעתם האיום הגדול הוא לא מחמינאי, לא ממנדני בניו יורק, אלא מעדפות של המעשים של השכן בבית המשותף שלנו. והאינטואיציה הזו יש לה על מה שהיא תסמוך, אלא שחשוב לדייק. הסכנה לא נובעת מעצם קיומה של המחלוקת בינינו, אלא מהדרך, הדרך שבה אנחנו מנהלים את המחלוקת. המרחב הציבורי הפך להיות זירה שבה מתנהל משחק סכום אפס. או שאני מנצח, או שאני מוכרע. וכל צד למחלוקת מאמין בכל ליבו שניצחון של יריבו יהפוך את הבית המשותף לבלתי ראוי למחיה עבורו. זו קריאת מציאות אפוקליפטית. רבים מתמכרים לה. היא מצא מזמין לקנאות. והקנאות, כפי שמלמדת ההיסטוריה היהודית, זה יביא למיטוט חומות הריבונות. מחלוקת זאת לא תקלה שיש לפתור. זה חלק בלתי נפרד מחברה. חברה חיה ותוססת. השאלה הגדולה היא האם אנחנו מסוגלים לחלוק זה על זה, מבלי לבטל את הלגיטימיות של האחר, מבלי להפוך אותו, את האחר, לאויב שצריך להכריע אותו. ולזה, לשם כך, נדרשת אמפתיה, לא הסכמה, כותב פרופסור ידידיה שטרן. אמפתיה משמעותה יכולת להבין שגם מי שחושב אחרת, כן, חושב אחרת ממני, פועל מתוך תפיסת עולם וערכים ודאגה אמיתית לעתיד המדינה. אז בואו ננסה תרגיל כואב. אם אתם מצביעי שמאל או סלש ימין, האם אתם מוכנים לומר שבצלאל סמוטריץ' סלש יאיר גולן אמנם טועים, אבל הם שוחרי טוב, לא פחות מכם? תרשו לי לנחש, כותב ידידיה שטרן היום, שכל אחד משני הצדדים נעלב בכלל מעצם ההשוואה. זאת הצרה. אבל אמפתיה לבדה לא מספיקה. חברה מקוטבת זקוקה לכללי משחק מוסכמים לניהול המחלוקת. ישראל צריכה חוקה רזה, מערכת בסיסית של כללים משטריים שתקבע הסכמות יציבות באשר לדרך ניהול החיים הציבוריים. מערכת כזו, לו הייתה קיימת, הייתה מסכלת את האפשרות, למשל, לבצע מהפכה משטרית, כפי שניסתה לבצע הקואליציה היוצאת. היא גם תמנע את החשש שהפוך, אבל המקביל שבמקרה של ניצחון האופוזיציה הנוכחית, בבחירות הקרובות היא תוכל למהפכה המשטרית הנגדית. שלושת השבועות שבין י' ז' בתמוז, הפקעת חומות ירושלים, לבין תשעה באב, הערב, חורבן בית המקדש, מכונים ימי בין המצרים. והביטוי הזה לקוח ממגילת איכה. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. כמה טרגי. שהרודפים שמאיימים על עתידנו, כאז גם היום, הם אנחנו. האם נדע לזכור את התוצאות של הקנאות בדורות הקודמים, להתגבר על הכללה הזאת? אפשר להתחיל בתיקון, לאחר הבחירות. בכך שנקבל על עצלנו כללי משחק שמחייבים ומשוריינים לניהול מחלוקת. בואו נתחיל באמפתיה, מבקש פרופסור ידידיה שטרן, הבוקר, בידיעות אחרונות. תודה לליאור שד משפיצר, לשקד מורג, ליואב חנני ויניב מורוזובסקי. כל אלה עשו את התוכנית. אחרינו גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9-11 ינון מגל ובן כספית. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר, כאן פנינה בצבי.